אחת ביום. עיון במשנה יומית לעילוי נשמת ינון פליישמן עם הרב שוקי מאירסון.
שלום לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט אחת ביום, עיון יומי במשנה מבית ישיבת כוה. אנחנו לעילוי נשמת ינון פליישמן. אנחנו נמצאים במסכת פאה פרק ז' משנה ד'. במשנה הקודמת למדנו מהו פרט, ובמשנה הזו אנחנו נלמד מה זה דין עוללות. אומרת המשנה, איזו היא עוללת? כל שאין לה לא כתף ולא נטף. אם יש לה כתף או נטף של בעל הבית, עם ספק לעניים. עוללת שבערכובה, אם נקרצת עם האשכול הרי של בעל הבית, ואם לאו הרי של עניים. גרגר יחידי, רבי יהודה אומר אשכול, וחכמים אומרים עוללת. עד כאן המשנה הזאת, וכמו שהסברנו במשנה הקודמת, אז הפסוק אומר לא תעולל וכרמך לא תעולל ופרת כרמך לא תלקט, אז פרת הסברנו שזה מה שנופל בשעת הבציר, ומה זה עוללת? עוללת זה בעצם, לזה אין מקבילה בעצם בדיני קצירה, כן, אמרנו שפרת הוא מקביל ללקט, אבל לעוללת אין מקביל, זה פשוט אשכול הנביא מצ'וקמק בעצם, כן? עוללת זה אשכול הנביא מצ'וקמק, הפרשנים מסבירים שעוללת זה מלשון עולל, כמו תינוק, הוא כמו תינוק לעומת האשכולות הרציניים, כן? מי שהולך באמת לכרם איכותי, לא לגפנים שיש לי בגינה, אלא לכרם איכותי, אז הוא באמת רואה שם ענבים מאוד, אשכולות מאוד מרשימים, ומדי פעם יש כמה ענבים כאלה שהם בבלגן כזה ולא... ולא, אין לה ממש צורה של אשכול, אז זה לכאורה, זה בעצם הדין של עוללת, אבל ההגדרה יותר מדויקת, איזו היא עוללת, כל שאין לה לא כתף ולא נטף, כן? אז כתף זה, כן, אם תדמיינו שנייה, אשכול ענבים, כמו בציור של משרד התיירות, כן? של המרגלים שסוחבים את האשכול, אז הכתף זה הסידור של הענבים שהם, מקבלים מין צורה כזאת של משולש, כן, אז הבסיס העליון של לא הבסיס, הקו העליון של המשולש הזה הוא הכתף, כן, שכאילו כל ענב נשען על הכתף של הענב החבר שלו, וככה גם נוצר, אז לא, כן, אז יש פה שתי ברשנויות למילה כתף, או שכל ענב נשען על הכתף של הענב של ידו, כל גרגר על הגרגר של ידו, וזה הכתף, או שהכוונה היא כתף, זה שנוצר איזושהי צורה של כתף לאשכול. אז זה הכתף, והנטף זה כשהענבים יורדים, כשהאשכול, כן, יורד לכיוון למטה, אז יש פה נטף, כן, יש פה צורה של אשכול שיורד מלמעלה לכיוון למטה. אז עוללת זה שאין לה לא כתף ולא נטף. אז לכאורה הפשט זה שאין לה את שניהם, כן, אין לה לא כתף ולא נטף. אם יהיה אחד מהם, אז אז אנחנו אומרים שזה לא עוללת. עוללת זה רק כמו שאמרתי, זה אשכול מצ'וקמק שאין לו לא כתף ולא נטף. וממשיכה המשנה ואומרת, אם יש לה כתף או נטף של בעל הבית, עם ספק לעניים. כן? אז אם עכשיו הדבר הזה, המשפט הזה, אם יש לה כתף או נטף של בעל הבית, הוא מוכיח שברגע שיש לה את אחד משניהם, אז זה כבר לא נחשב לעוללת, או כתף או נטף. אבל הפירוש מלאכת שלמה מסביר בעריכות שבעצם אולי לא צריך לגרוס את החלק הזה, והוא מביא הרבה מקורות לכך שהמשפט הזה, אם יש לה כתף או נטף, לא גורסים אותו, ואז יהיה ככה, איזו עוללת כל שאין לו כתף ולא נטף, עם ספק לעניים. אם זה מה שכתוב במשנה, אז אולי אפשר להסביר שמספיק שלא יהיה לה את שניהם, אז היא כבר עוללת, כן? ברגע שיש לה אחד, יש לה אחד ואין לה שניים, זאת אומרת רק שקול שיש לו גם כתף וגם נטף, הוא לא עוללת. ברגע שחסר לו את אחד משניהם, אז זה עוללת, אבל זה, כמו שאמרתי, זה פירוש חדשני, מחודש קצת, כן? זאת אומרת, על פניו אנחנו חושבים שרק מי שחסר לו את שניהם הוא עוללת. בכל אופן ממשיכה המשנה ואומרת, אם ספק לעניים, ספק, זאת אומרת, אני רואה איזשהו אשכול, ולא ברור לי אם אפשר לקרוא למה שיש שם כתף ונטף, או לא, אז זה ספק, ואז זה הולך לעניים. הדין הזה מזכיר לנו את הדין שראינו ב... במסכתנו בסוף פרק ד', כן, בסוף פרק ד', אומרת המשנה, ספק לקט לקט, כן? דיברנו שם על חורי הנמלים, כן, שבתוך הקמה, שהנמלים מוספות את את החיטים שנופלים בקציר, חיטי הקציר, כן? אז הם כוספות את החיטים הנמלים אוספות את החיטים שנפלו בקציר, בעצם יכול להיות שחלק מהחיטים האלה הם לקט וחלק הם לא לקט. אז בזה אמרנו ספק לקט לקט, ולכן הולכים ונותנים לעניים את מה שכל דבר שהוא ספק אם הוא לקט. גם פה יוצא דבר דומה, שאם ספק לעניים, זאת אומרת, ברגע שיש לי ספק אם זה הוללת או לא הוללת, אז נותנים את זה לעניים. ככה אפשר להסביר, וככה מסביר הברטנורה, לא הברטנורה, סליחה, תוספות יום טוב, אבל בפירוש מלאכות שלמה, סליחה, בפירוש תפארת ישראל, הוא חולק עליו, והוא אומר, סליחה, הוא אומר, אין לו מרדה אבל כספק לקט, כן? אלא נראה לי, כיוון שאין לו כתף ונטף כראוי, על כל פנים עוללות הוא נגד שאר האשכולות. זאת אומרת, ברגע שאני מתלבט לגבי האשכול הזה, האם הוא עוללת או לא עוללת, אז הוא עוללת, כי הוא כבר שונה משאר האשכולות. כן, אז שוב, יש לנו פרשנות אחת שאומרת, למה בספק עוללת אני אומר שזה לעניים? כי ככה הדין שלי בספק, ספק לקט לקט, ספק עוללת עוללת, ברגע שיש לי ספק אני נותן לעניים. והפירוש השני אומר לא, ספק לקט לקט זה דין אחד, וספק עוללת עוללת, בגלל שאני אומר, ברגע שיש לי ספק, סימן שזה עוללת, כן? ברגע שיש לי התלבטות אם זה אשכול או עוללת. אוקיי, אז זה היה חלק הלשון. משנה, נקרא אותו שוב, איזו היא עוללת, כל שאין לה לא כתף ולא נטף. אם יש לה כתף או נטף של בעל הבית, אם ספק, לעניים. המשך המשנה אומרת כך, עוללת שבערכובה, אם נקרצת עם האשכול, הרי היא של בעל הבית, ואם לאו, הרי היא של עניים. כן, זה החלק השני של המשנה, עוללת שבערכובה, אז לכאורה יש לי אשכול, אשכול יפה, אשכול של בעל הבית, הוא לא עוללת, אבל יוצא ממנו עוללת, זאת אומרת, אולי אפילו לפני שהאשכול מתחיל, על אותו ענף שצומח האשכול, צומח גם עוללת, זאת אומרת, יש כמה גרגירים בודדים שיוצאים מהפינה או מהחיבור של האשכול לגפן, כן, זה הערכובה, הערכובה, מה זה הערכובה? הערכובה זה הברך ברגל, כן? אז גם האשכול שהוא מחובר לענף המרכזי, אז הוא יוצא בזווית, כן? אז שם זה הערכובה. אז אם יש עוללת בערכובה, היא מחוברת לזווית או לחלק מעל האשכול, אז תלוי אם נקרצת עם האשכול, הרי של בעל הבית, נקרצת כוונה היא נחתכת, כן? אז כשאני רוצה לבצור את האשכול, אני חותך את האשכול. אם כשאני חותך את האשכול באופן טבעי, אני אחתוך ביחד עם זה את העוללת, אז זה חלק מהאשכול, ממילא זה שייך לבעל הבית. אבל אם כשאני חותך את זה באופן טבעי, זה לא נחתך ביחד עם האשכול, אז זה עוללת, כן? אז הרי של עניים, אז זה עוללת שבערכובה, בפינה של החיבור של האשכול עם הענף, אז אם נחתכת עם האשכול הרי של בעל הבית, ואם לאו הרי של עניים. זה היה חלק ב' של המשנה. חלק שלישי של המשנה, גרגר יחידי. רבי יהודה אומר אשכול, וחכמים אומרים עוללת. כן? אז גרגר יחידי, לכאורה על פניו הפשט הוא באמת מדובר על גרגר יחידי. יש לי גרגר אחד. אז רבי יהודה אומר, זה לא עוללת, כי עוללת יש לי כמה גרגרים שלא מחוברים בתור אשכול, אבל יש לי רק אחד, אז הוא אשכול. יש לו גדר של אשכול. ואני לא יכול להגיד שאין לו כתף ונטף, אני לא יכול להגיד שיש לו כתף ונטף, אז אני אומר שזה נחשב לאשכול, וחכמים אומרים שזה עוללת. אבל זה באמת פירוש קשה, מכיוון שעל פניו ברור שגרגר יחידי הוא לא אשכול, וממילא הוא אין לו כתף ואין לו נטף, אז לכאורה הדבר הפשוט הוא שהוא נחשב לעוללת. אז יש פה את הפירוש של הברטנורה, שאומר גרגר יחידי כגון אשכול, שאין לו אשכולות קטנות שוכבות זו על זה, אלא הגרגירים מחוברים בשרבית עצמו. זאת אומרת, מה שאני מבין פה, את התיאור, זה שיש פה את הענף המרכזי של האשכול, ואליו מחוברים גרגירים יחידים, שזה אין לו כתף, ושאלה אולי האם נחשב, האם יש לו נטף או אין לו נטף, ועל זה נחלקו רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר שזה נחשב לאשכול, וחכמים אומרים שזה נחשב לעוללת. למה רבי יהודה אומר את זה? אז שוב, אנחנו בתוך הסבר של הברטנורה, הוא אומר שהוא לומד מהפסוק, ונשאר בו עוללות כנוקף זית, שניים שלושה גרגרים. כן, אז כתוב, נשאר בו עוללות כנוקף זית, שניים שלושה גרגרים, אנחנו מבינים שבעוללת יש שניים שלושה גרגרים. ברגע שהאשכול הוא יותר מכובד מזה, שיש בו יותר משניים שלושה גרגרים, אז זה כבר נחשב לאשכול ולא לעוללת, וזאת שיטת רבי יהודה, וחכמים לא. שוב, בשביל שדבר יחשב לאשכול, הוא צריך לראות יפה, כמו אשכול עם כתף ונטף או אחד משניהם, אבל אם, כל, אם אין לו את אחד משניהם, אז הוא נחשב לעוללת בכל אופן, ולא משנה כמה ענבים יש שם. אז עד כאן היה משנה ד' בפרק ז', שעוסקת בדין עוללות, ונקרא אותה שוב, אומרת המשנה, איזו היא עוללת, כל שאין לה לא כתף ולא נטף. אם יש לה כתף או נטף של בעל הבית, עם ספק, לעניים. עוללת שבערכובה, אם נקרצת עם האשכול, הרי של בעל הבית, ואם לאו, הרי של עניים. גרגר יחידי, רבי יהודה אומר אשכול, וחכמים אומרים עוללת. עד כאן המשנה הזו, שיהיה לכולם המשך יום נעים.